חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. מה אני אגיד לכם, הופך להיות קשה עד בלתי אפשרי למצוא כאן שוטר טוב, גם במשטרה עצמה וגם בחיים. אנחנו מוקפים בלא מעט רע שבולע את כל השאר ומאחיר את הנשמה. אז אני אעשה את המובן מאליו ואני אציין את הקורבנות שאנחנו מקריבים כמעט מדי יום. היום זה סמל אורי יצחק חדד, בן 21 מבאר שבע, לוחם נחל, שנהרג אתמול יחד איתו נפצע לוחם נוסף של חטיבת הנחל באורח קשה. אליהם צריך להוסיף 8 תלמידי ישיבת ההסדר באיתמר שנפצעו ברפיח. והקדושים האלה שלנו בולטים במיוחד אל מול האפסות של אלה ששולחים אותם להילחם. אלה שלא מסוגלים להחזיק בכלא הישראלי מחבלים, שאותם בנים שלנו נפלו על לכידתם. אפסים שקיבלו את כל ההתראות בזמן ובמועד, והם יודעים בדיוק שאין מקום בבתי הסוהר ואין אפשרות לעצור עוד מחבלים, אבל הם לא עושים כלום, חוץ מיחסי ציבור לעצמם. אז מה שיוצא זה שביום אחד נהרג חייל ונפצעים עוד 9, במאמץ ללכוד ולעצור מחבלים. ובאותו יום הממשלה ששולחת אותם למות, משחררת מחבלים מהכלא. אז אני מתנצל בפניכם, בנים יקרים שלנו, שנלחמים ללא תוחלת בעזה ובמקומות נוספים. אין מספיק שוטרים טובים בעולם כדי להדגים מה אנחנו חייבים לכם. תשמרו על עצמכם. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. תת אלוף במילואים מאיר חן שחרר היום 50 מחבלי חמאס ובהם מנהל שיפה. לא מכיר את מאיר חן, לא יודע אפילו איפה הוא משרת. אמרו לו והוא חתם על צווי השחרור. מי אמר? במדינת הגמדים רעש מהומה, שבק לבש בדי שבס וטען אין לי מקומות קליעה. שבס אומר זה לא אני, זה צהל והשבק שחררו, ותכף בגץ יורה לי לתת להם גם פירות טריים ונקניקיות. לשכות ראש הממשלה ושר הביטחון אומרים ששמעו בתקשורת, כל אחד מאשים את השני, גמדים עלובים. בסוף יש גם אחד, תת אלוף מאיר חן, שאם היה לו אומץ אזרחי, לא צבאי, היה אומר לא חותם, לא משחרר מחבלים במלחמה, תביאו את רונן בר, את בן גביר, את הרצי הלוי, את גלנט, את נתניהו שיחתום, אני לא. במקום שאין אנשים, היה איש, אבל מה אני רוצה ממנו כשכל הממונים עליו גמדים ופחדנים? שבק מפחד מבגץ ובגץ מפחד מהג ומהשמאל הקיצוני שיגידו עליהם שהם לא אנושיים, ושבס מפחד להחזיק עוד 5,000 כי אין לו מתקנים, ואם יברחו להאשימו אותם גמדים פחדנים, כבר אמרתי. אז נשאר רק מאיר חן להאשים אותו. במלחמת לבנון הראשונה ב-1982 אסרה הפרקליטות על הרמטכ"ל להעביר אלפי מחבלים לשטח המדינה. רפול לא חשב לשחרר את הנבלות, יישר שטח, כיסה אותו בבטון ואספלט, העמיד אוהלים למחבלים וגדרות ומגדלי שמירה וסרטט קו צהוב לפני הגדרות, מי שהתקרב נורא. כך הוקם מחנה אנצר, 7,000 מחבלים בלי בכי ובלי נהי. אפשר גם היום, אם בהנהגה המדינית והצבאית והביטחונית שלנו לא היו גם מדים פחדים. דני.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
טוב, מאיר חן מסכן, הכל נופל עליו עכשיו, אבל אל תתבלבל, זה ההנהגה המדינית, האזרות, כל הרשת מלאה בכל הפרסומים, אזרות, מכתבים. אגב, בגץ לא קשור, היה דיון בבגץ, לא היה בו שום פסיקה, לא היה דיון בשום פסיקה, ויש את כל הציטוטים, נציג המדינה בדיון אומר, אנחנו אסור לשחרר ולא נשחרר, ואף אחד לא אומר לו שצריך לשחרר, ככה ש... אתה יודע, התירוצים הרגילים, השמאל ובגץ לא תופסים במקרה הזה, המקרה הזה
מי הורה לשחרר? שבק.
לא, שבק לא הורה לשחרר. לא, מה פתאום? שבק לא הורה לשחרר, הרי זה שקר. גס, תבדוק את עצמך.
בסוף, מי שנותן את הרשימה לשחרור זה שבק.
נכון, הוא צריך לקבוע את השמות, אין לו ברירה לפי המסוכנות.
והוא גם אומר שמנהל שיפה עונה על הקריטריונים, אז זה שבק שחרר.
אך השבק לא הורה לשחרר.
אבל לא שבק אשם, כולם שמע.
השבק לא הורה לשחרר. כמה שתגיד את זה, זה לא הופך את זה לאמת.
לא, הוא אומר אין לי מקומות, אז אני משחרר.
לא, הוא לא אומר אין לי מקומות, זה לא החלטה שלו. הוא אומר לדרג המדיני כבר חודשים שאין מקומות וזה התפוצץ עם הברצוף, ובסוף את הוראת השחרור נתן המלל, שזה לשכת ראש הממשלה, הוא כפוף לה. ושבק יצטרך להביא את הרשימה של אלה שהם הכי פחות מסוכנים, ואת זה הוא עשה. אני מניח שמנהל שיפה, בגלל שהוא עסוק, ובגלל שהוא ציבורי, והוא שקוף, לכאורה הוא פחות מסוכן, מסתם מחבל.
בן, אם היה שם אחד, אחד, שאומר, מסתכל לצדדים ורואה שאין אף אחד, לא מלפניו ולא מאחריו, שיהיה שבק, שיהיה מלל, שיהיה שבס, מי שרוצה, שיישר שטח ויעמיד אוהלים. פתאום יהיו מקומות כליאה. שבק יכול לעשות את זה. שבק יכול להקים מתקנים בשטחים שלו, במתקנים שלו, להכניס שם 10,000 איש בשכבות. מה הבעיה? אבל אין שם אף אחד שמרגיש שזה שלו, שזה אחריות שלו. הוא אומר, אני אמרתי כבר לפני שנה שאין לי מקומות כליאה. כל אחד זורק את זה על השני, אתה לא רואה?
לא. כי אתה אומר שבק, ושבק זה אחרון בשרשרת. שבק אין לו לא סמכות להחליט על דברים כאלה. לא כוח אדם, הוא קרוע לגזרים.
יש לו מתקני קליעה?
לא, יש לו מעט, חדרי חקירות בקושי, בקטנה, במצומצם. אתה מדבר פה על מסות של אסירים, ואתה כרגיל מפיל את התיק על האנשים שלא קשורים. תקשיב רגע לפרסומים, תראה כמה התראות, במקום להגיד הדרג המדיני, מקבלי החלטות הם האחראים. תראה כמה התראות.
הוא כבר תקופה ארוכה על כך שאנחנו מדברים שיש מצוקה גדולה בשבס, אין מספיק מקום בבתי הכלא,
מכתב שנשלח מטעמו של ראש השבס לדרג המדיני הבכיר, והוא עוסק בכך
שמצוקת הכליאה הופכת לפגיעה משמעותית בביטחון המדינה.
וצהל והשבק מתריעים בימים האחרונים,
הם נותנים תירוצים, תירוצים, נכון?
לא, אני מצטער,
בן גביר היה צריך להקים מתקנים,
אתה פשוט חלק מכון הקרל, לשבק אין שום אפשרות לקבל החלטה כזו, וגם לא לצהל.
למה לא?
יש קליעה במדינה הזאת קשורה למי שכולל השבס, הוא תחת הממשלה, זאת העובדה.
עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דאד.
ברוכים ומפיקים, אסף נבו ופת קורמן, החייל לשידור סתיו קורנס. היא אמרה שמורת בור הציפורים?
בור הציפורים, תכף אני אספר לך מה זה, זה מקום מדהים. אבל מה הצחיק אותי בחדשות, נראה אותך יודע? האינסרט של יאיר גולן, שאמר, איך זה משטרה פוגעת בחברי כנסת? הוא אמר אצלנו בשידור שהוא גאה במכות שהחיילים תחת פיקודו נתנו לי.
אבל, ואתה יודע שבהקשר הזה אני בצד שלך, אבל הוא התנצל על זה, וזה... לא פשוט, אני כשעושים לי עוול ומתנצלים...
הוא לא התנצל על המכות, הוא התנצל על מה שהוא אמר שהוא גאה בזה.
נכון, נכון.
על המכות הוא מסודר לגמרי.
המכות זה אירוע שקרה וזה אירוע רע.
עכשיו תשמע, בור הציפורים. בור הציפורים זה איזה מין בור עמוק באדמה, שממש לפני השקיעה אתה רואה רבבות ציפורים נושרות לשם צונחות, כמו אשד מים, הולכות לישון שם. זה מראה שאם אתה מגיע לשם בשעה הנכונה ורואה אותה, אתה לא מאמין שראית את זה. זה ממש מדהים. שם הם ישנות בתוך מערה ענקית כזאת.
טוב, אז אנחנו אבל לא ישנים, כי יש לנו פה יום עמוס, ואנחנו מתחילים עם מנכ"ל ישיבת ההסדר באיתמר, אלעד רבינוביץ', שלום.
שלום לך.
סליחה, עם אבי מרציאנו. אבי, שלום.
שלום, אבי.
שלום.
אבי הוא אביה של התצפיתנית נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, ואתם, בואו נאמר את זה בעדינות, לא אהבתם בכלל את שחרור המחבלים היום, ובטח לא את שחרור מנהל שיפה, כי בבית החולים הזה נועה נרצחה, אבי.
כן, בן, זה שוב פעם הפקרות, אנחנו מרגישים את ההפקרות חוזרת על עצמה. ההפקרות התחילה מלפני השביל אוקטובר, ההפקרות הייתה גם בשבעה לאוקטובר, שלא באו לחלץ אותם ואת החברות שלהם. ההפקרות נמשכה שנועה הייתה בשבי, ולא עשו עסקה או לא התאמצו מספיק כדי לחלץ את נועה, והיא חזרה אלינו בארון. ועכשיו שוב מזכירים אותה. מין משחק כזה של לא שמעתי, לא ראיתי, כל אחד מפיל את התיק על מישהו אחר, ומי שנשאר עם הכאב, העמוק ביותר זה המשפחה.
אני בוודאי מזדהה עם כל מה שאתה אומר, אבל אומרים לנו מהשבק, תראו, מנהל שיף הזה, הוא יחסית למחבלים אחרים, הוא עמד בקריטריונים מבחינת מסוכנות. אנחנו לא מעריכים שהוא מסוכן עכשיו, ואין לנו מקומות כליאה, אז אנחנו משחררים.
אתה באמת מאמין למה שהשבק אמר?
לא.
אז זה נשמע
לך... אבל אני מצטט.
אבל אתה בתור... עם בחור עם שכל על הראש, זה נשמע הגיוני? זה אפילו לא נשמע, זה תרלול. אנחנו מתעסקים פה בתרלול אחד גדול. אבל מצד אחד גם אני לא מתפלא. כי אותם האנשים שהנהיגו אותנו ב-7 לאוקטובר, זה אותם האנשים שמנהיגים אותנו היום. שום דבר לא השתנה. אין חדש דרך השמש, אין חדש דרך...
אגב, אתה אמרת, אבי, קודם כל, אני, בניגוד לארי, אני כן מאמין לשב"כ. השב"כ לא החליט על השחרור.
לא, השב"כ
צריך...
אני מאמין שהשב"כ אמר את זה.
לא, אני אבל גם מאמין לגרסה הזו. רגע, שנייה. כן.
אני מרגיש כאילו זה תפוח אדמה לוהט, שאף אחד לא רוצה להחזיק אותו, וכל אחד מפיל את זה לשני. לא אני זהו, לא אני זהו. תגידו, מה זה הטרלול הזה? איפה אתם חיים? אתם שכירים מחבלים עם דם על הידיים, ואתם לא ידעתי, כן אמרתי, לא אמרת לי? תגידו, מה?
לא, לא ידעתי, לא תופס, כולם ידעו. הבעיה היא שהדרג שצריך להחליט, לקבל את ההחלטה, להחליט, להקצות כוח אדם, להקצות כסף ולבנות או לפתור את בעיית הכליאה, זה הדרג המדיני. אבל אני רוצה ללכת איתך סקוור קדימה, אחורה, סליחה. כי אמרת במשפט פתיחה שלך שההפקרות הייתה גם לפני השבעה באוקטובר. למה התכוונת שם? לכל ההתראות של התצפיתניות שאף אחד לא שם
לב? אני מכיר עכשיו את הורי התצפיתניות. הם גידלו ילדים למופת. הם נתנו את הדבר הכי יקר שיש להם בחיים. ואף אחד פשוט זלזלו בבנות האלה. הבנות האלה התריעו ואמרו מה הולך לקרות אחד לאחד. נועה שלי אמרה לי, אבא, אחרי סוכות תתכונן מלחמה. נסתכלתי עליה ואני אמרתי לה, כאילו בלב, אני אומר, נועה, את ארבע חודש בצבא, יש אנשים עם 30 שנה בצבא, ולא אומרים את מה שאת אומרת. אבל לא אמרתי לה כלום. היום בדיעבד אני מגלה שנועה שלי, ארבע חודש בצבא, ביחד עם החברות של התצפיתניות, יודעות יותר טוב מראש האקה, ומראש...
אמן משבק, אלה האנשים. כמן האוגדה בעיקר, וכמן הפיקוד בעיקר, וכל השאר, ובסוף, אתה יודע, הילדות הקטנות שאמרו, המלך הוא עירום, וסינואר הולך לעשות לנו פה יום כיפור, אף אחד לא שם אליהם לב, ולזה התכוונת כשאמרת שההפקרות התחילה עוד קודם, אריה.
וגם ההפקרות הייתה גם בשבעה לאוקטובר. שבעה לאוקטובר, המבצע התחיל בשש וחצי. ברבע ל-12 עדיין היה קול מהחמל. זה אומר שש שעות. במשך שש שעות, אם אתה תניע את הרכב מכל מקום במדינה, אתה יכול להגיע לחמל במהירות סבירה.
אתה מדבר על האוגדה או על נחל עוז?
אני מדבר על נחל עוז. לא באו לחלץ אותם. נכון. מהמוצב.
שבעה באוקטובר יישאר טראומה לאומית לעשרות שנים. עם יום כיפור עוד לא השתחררנו, ודאי לא נשתחרר מהשבעה באוקטובר, ואנחנו מחכים לתחקירים, אנחנו מחכים לוועדת חקירה. למה אתה מחכה, אבי?
אני מחכה לוועדת חקירה ממלכתית. הלו?
כן, כן, ועדת חקירה ממלכתית
ש... אנחנו, תשמע, אנחנו הקמנו פורום שנקרא הקול שלהם. דרכו אנחנו מבקשים ועדת חקירה ממלכתית לטובת לגלות באמת מה שקרה שם. מאוד מעניין אותי לשמוע את ההקלטה שהתבצעה בשתיים בלילה בין ראש השבק לכל מי שהיה שם. רוצה לשמוע מי דיבר, מה אמר, מה היה המלצות של כל אחד. איפה זה נמצא ההקלטה הזאת?
הקלטה נמצאת, אבל אני מניח שזה כמו הפרק החסוי בוועדת אגרנט, הציבור לא ישמע אותו.
אני לא בטוח, ארי, אל תשכח, ועדת אגרנט הייתה ב-73, אנחנו בעידן אחר, ואם אין שם סודות...
אבל עד היום...
אגב, היו שתי שיחות...
עליו חיסיון, 50 שנה אחרי.
נכון, אבל היו שתי שיחות... אתה מתכוון לשתי... ראש השב"כ והרמטכ"ל, אגב, זה שני אירועים שונים. הרמטכ"ל קיים את הערכת מצב שלו, וראש השב"כ קיים את הערכת מצב שלו, ושתיהן מעניינות אותנו, אבל תגיד לנו, אבי, לסיום, מישהו אמר לכם מראש הולכים לשחרר את מנהל שיפה ביותכם משפחה שהבת שלה נרצחה בבית החולים, או שאתה נתקלת בזה
לא.
כולנו היום בבוקר?
אני בעבודה, דרך התקשורת, פתאום אני מגלה את זה ששחררו אותו, אני, כאילו, בהתחלה זה היה נראה לי תמוה, רגע, אני הסתכלתי על המסכים, אני, רגע, זה, אני...
אתם צוחקים עליך.
אני נשמע לי שאני, כאילו, כן, תרלול, זה נשמע כאילו תרלול. תשמע, אם זה כחלק מעסקה כוללת שלא מדווחים לנו על זה, אז אני אגיד לך שאני אפילו יהיה שמח על זה ששחררו אותו. אבל אם שחררו אותו רק מתוך טעות אנוש, אז אנחנו...
לא, זה לא זה ולא זה, זה לא טעות אנוש. פשוט מצוקה, אין איפה לשים אותם.
אתה באמת מאמין שזה מצוקה? אני עדיין לא מצליח להבין את זה שזה מצוקה. אני לא מאמין שזה מצוקה.
אבל נשמע,
מה זה מצוקה? אתה מודיע לבית המשפט העליון שיש לנו מחבלים בכלא שיהיו 100 איש בתא, אין ברירה כי הם מסוכנים. אתה מודיע לבית המשפט, אתם יכולים להגיד לי עד מחר 100 איש בתא. מה אתה... אתה באמת מאמין לזה שהם לא מפחדים ממה שבגץ יגיד להם? הם מפחדים.
היה דיון בבגץ, בגץ לא אמר כלום, המדינה אמרה שלא שחררו
מחבלים. אז שיכניסו 100 איש לתא.
ולכן להאשים סתם את בגץ, כשהוא בכלל לא קשור
לאירוע. אז למה לא שמים 100 איש בתא?
זה לחפש את הפתרון הקל.
מצוקת אשפוז, מצוקת קריאה.
אריה, מי שצריך לקבל את ההחלטה לשים 100 איש בתא, זה רק הדרג המדיני, כי רק הוא מחליט על דברים כאלה. אבל בוא לא נערב את אבי באירוע הזה. אבי, מצטערים בשבילכם, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת. מנכ״ל, עכשיו נדבר עם מנכ״ל ישיבת ההסדר באיתמר, אלעד רבינוביץ', שלום.
שלום לך.
שלום.
שמונה פצועים, תלמידי ישיבה. מה אנחנו יודעים לספר על התקרית הזו?
תחקירים לא עשינו. אנחנו מבינים שהיה שם איזושהי משימה של סריקה באזור שבו הם היו בשליטה שם, הם נכנסו לאיזשהו מבנה. כשהם היו בדרכם החוצה כבר הם גילו שם איזשהו פיר, ובמהלך היציאה החוצה עם החבירה של הממפה, כנראה שהופעל עליהם איתן, אבל כמובן הכל זה לאסוף מידע מהפצועים, אז זה קצת קשה לדעת בדיוק.
גם החלל זה מהישיבה שלכם, סמל אורי יצחק חדד?
כן.
אוקיי, אז טעות שלי.
הוא החלל השישי מהישיבה, מאז שפרצה המלחמה הזאת?
נכון, למעשה מתחילת המלחמה ישיבת איתמר סופגת את החלל השביעי. ההבדל היחיד זה שעד כה, לצערנו, אבל עד כה החללים הנופלים של הישיבה הם מהבוגרים. זאת אומרת, אלה שכבר סיימו את המסלולים והיו או במילואים או אחד בלעד פינגרות שהוא היה כבר אזרח. החבר'ה בוגרים יותר וותיקים יותר. אורי, לעומת זאת, הוא תלמיד במסלול ההסדר, בעצם בשיעור ד' שהוא ספציפית שיעור ג', זאת אומרת שהעוד היה אמור לחזור לישיבה במהלך השנה הקרובה.
אז רגע, בז'רגון זה מילואימניק? זה הכוונה של הישיבה?
לא, הוא במסלול הסדר.
לא מבין מה המסלולים האלה.
הוא במסלול הסדר, זאת אומרת שהוא היה...
פרק זמן ב...
הייתי מזל מפקד של הסדרניקים, אני רק לא מבין את ההבדל, לא משנה, זה גם לא... בסוף הוא נפל, וזה מה ש... זה מה שאוסף אותנו כאן עם הכאב הזה, ולא... לא הצלחתי להבין את הנושא של המסלולים. תגיד, כמה יש לכם פצועים מתחילת המאורעות האלה?
ברוך השם, היו לנו פצועים בישיבה כבר לא מעט, אבל רובם פצועים מאוד מאוד קל. יש לנו בחור אחד, מיכאל בן שימול, שנפצע יותר קשה, הוא ברוך השם בסדר, תהליך של שיקום, עוד ארוך לפניו, אבל עכשיו חבורה של שמונה פצועים, זה אירוע, אירוע גדול.
אלעד, אני מניח שאירוע כזה מעלה שוב למחשבה, ברור של הבחורים טוב לשרת יחד, וזה מגובשים, והם מכירים אחד את השני, וזה מחבק אותם.
לא חשבתי על זה.
אבל השאלה אם נכון באמת לרכז, זה כמו משפחה שכולם משרתים יחד.
אפשר לראות את זה ככה מצד הישיבה. אני לא חושב שאנחנו רואים את הנקודה של הסיכון של התלמידים שלנו באופן שמשפיע על המסלול או על בחירה, נקרא לזה, ביתרונות שהוא אמור להביא לידי ביטוי. החשש כאן הוא מייצר איזשהו חשש לא קטן, אבל בסוף אנחנו עושים חבורה של אנשים, זה לא כל כך משנה. כשבמחלקה אחת נפצעים כמות של גדולה של חיילים, אם הם מכירים לפני כן, והם גם ככה חברים.
הם הופכים למשפחה גם ככה, אתה צודק לגמרי.
הם נהיים משפחה, בין אם זה במסלול שהם למדו לפני כן ביחד, או אם הם עשו את זה שם. אז
במובן הזה שלנו, כל מי שעשה שירות קרבי יודע, המחלקת טירונים שלך זה הדבר, ואחר כך המסלול חיר, או שריון, זה המשפחה שלך, זה עד סוף החיים. תגיד, מאיפה, אם אתה יכול לעשות לי מיפוי, מאיפה בארץ התלמידים?
התלמידים שלנו מגיעים מכל רחבי הארץ, זה אחד המאפיינים של השלב הזה בחיים של הבחירה במסלולי הישיבות. תלמידים מחפשים כל אחד את מקומו ואת המקום שבו הוא יכול לצמוח לקראת השירות הצבאי, אם זה במסלול של ישיבה גבוהה, אם זה במסלול של הסדר. התלמידים מגיעים מכל רחבי הארץ, יש לנו מהצפון הרחוק, יש לנו מהמרכז, יש לנו מהדרום, הוא התפצפת מבאר שבע, יש לנו מכל רחבי הארץ, זה מאפיין כל מחזור, זאת אומרת, תמיד קורה.
ואיפה הם עושים את המסלול? בזמני זה היה שריון, עכשיו אני רואה יש פה נחל.
זה מאוד מאוד משתנה, זאת אומרת, את השיבוצים הם מקבלים כל שנה מחדש, יש, אנחנו מנסים לדחוף כמובן לשירות משמעותי וקרבי, בין אם זה בשריון, בין אם זה ביחידות השדה. יש לנו חבר'ה בכפיר עכשיו, והמחזור של אורי בעצם, שהגיעת שנה אחריו, עושה מסלול הסדיר בכפיר, והם היו בנחל, ולפני כן היו בגבעתי, וכמובן, בכל מקום שהצבא זקוק ללוחמי ההסדר, שם אנחנו נמצאים.
כמה תלמידים אתם מוציאים לצהל כל שנה?
אנחנו בישיבה, יש לנו 180 תלמידים בכל שנה, שיושבים בבית המדרש. מחזור הוא בדרך כלל סדר גודל של בין 60 ל-80 תלמידים, ויש לנו כמה אפשרויות של מסלול, אז זה אומר שהם יוצאים לאורך, אחרי שנה, שנתיים ושלוש, הם יוצאים בפיקים ובלגים כל אחד לדרכו. קבוצה של הסדר, אנחנו עכשיו הולכת ומתרחבת, זו קבוצה של בין 15 ל-20 תלמידים.
ותגיד לנו לסיום, אתה בדרך ללוויה של אורי חדד, מה אפשר לספר עליו?
אז אני אגיד שאורי הוא מהבחורים השקטים, אתם מכירים אותם, אלה שלא עושים הרבה רעש, נמצאים ורואים בעיניים שלהם את כל את הספיגה ואת הקליטה ואת העשייה בלי הרבה רעש מסביב. בחור מאוד מאוד שקט, מאוד מאוד חייכן, מאוד מאוד חברותי ואהוב, זאת אומרת כולם מאוד מאוד קל להם להתחבר אליו. עשה תהליך מאוד יפה בישיבה, צמח, התגייס, התלבט על מסלול ההסדר, זה לא משהו שהוא מובן מאליו ככה סתם, יש מוטיבציות גבוהות לשרת כמה שיותר, ובסוף בחר במסלול הזה, עשתה, היה מאוד מאוד מוערך ומקצוען, ממה שאנחנו מכירים המפקדים שלו, יחד עם החבורה שאיתו נסעו הרבה, בחור מקסים, באמת, הם תחילת הדרך, חיכינו להם ולא בישיבה, ומה שקורה בשנה האחרונה זה חלק מההתמודדות של כולנו ביחד.
אלעד רבינוביץ', מנכ"ל ישיבת הסדר ביתמר, תודה.
תודה רבה, רפואה שלמה לפצועים, תנחומים.
תודה.
חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
תשמע, רוב האש, לפחות של האנשים שמכירים את העובדות, מופנית היום, אפרופו שחרור האסירים, וביניהם מנהל שיפה, שאגב, ממש אין סיבה להתמקד דווקא בו, אני מניח ומעריך שרוב האסירים...
הוא הסלב ריטאי שם.
זה בדיוק, הוא הסלב, שהרוב שם הרבה יותר מסוכנים ממנו, אז רוב האש מופנית לאיתמר בן גביר, שקיבל על זה אין ספור התראות, הודעות, בכתב, בעל פה, בשידורים, בכינוסים, בישיבות, ופשוט לא פתר את זה, זה התחום שלו.
אז ראשית כל משתתף בתנחומים של משפחתו של הלוחם יצחק חדד, שנפל בקרבות ברצועת עזה, ונשלח איחולי החלמה מהירה, ושאר שמונת תלמידי ישיבת ההסדר שנפצעו גם כן. לשאלתך, אני חושב שאתם לא מדייקים כל כך בעובדות, כי מאחר כשהשר בן גביר נכנס לתפקיד השר לביטחון לאומי, הוא העלה את מספר האסירים, גם המחבלים וגם העבריינים בתאים מ-4 ל-12, ומטבע הדברים עקב כך התפנו לא מעט תאים. מעבר לכך ששב"ס החל בהכנתם של מאות תאי קליטה של אסירים בשירות בתי הסוהר, ורק פרס שנפרצה מלחמת חרבות ברזל, אנחנו מדברים על עוד 2,500 מקומות, ומעולם דרך אגב שב"ס לא סירב לצה"ל או העלה טענה שאין לו מקום לכליה, שיגזרו מכך שלא לבצע מעצרים, או חמור מכך, ובוודאי אתם צדקתם שאמרתם שלא משנה אם מדובר במנהל בית החולים, או באחרון הנוחבות שחדר לקיבוצים או לסדירות ואופקים, את כולם לא היה צריך לשחרר, ובוודאי שצריך באמירה מאוד ברורה, את המשחרר לפטר בצורה חד משמעית.
אבל חבר הכנסת קרויזר, אני כבר לא צעיר, ואני זוכר מה היה במלחמת לבנון הראשונה. וצהל רצה להעביר אלפי מחבלים לתחום המדינה לקליעה, והפרקליטות התנגדה בגלל הסיבות של הדין הבינלאומי. אז הרמטכ"ל הקים משטח אוהלים ומגדלי שמירה וקלה אותם. מה מפריע לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ליישר שטח, לשים עליו אספלט ובטון, להקים עליו 1,000 אוהלים ולהגיד לכל מי שרוצה, בבקשה, יש לי מקום 10,000 איש, תביאו. מה מפריע לו?
אמרתי, מפרוץ מלחמת חרבות ברזל, אני מדבר בנתונים. נוספו 2,500 מקומות קליעה.
אבל צריך יותר.
1,600 בבנייה, של כליה בנויה מתוך הגדלת האסירים באותם מתאים, ועוד 900 מקומות שהם באמת בעולים, בכלא קציעות, בדיוק כפי שאתה ציינת, ומאחר ואנחנו גם רואים את הפסיקה, או את הסב של בגט, בעניין אותו בית כלא שנמצא בדרום, אנחנו מבינים שהמסוקה, או החוסר בתאים, לא היווה את העילה לשחרור הזוי הזה של אותם מחבלים, אותם רוצחים, אותו בטח מנהל בית החולים, שאצלו בבית החולים מאוד שהפך למפקדת חמאס, ואליו הביאו את החטופים שלנו, גם בתוך מיטות בית החולים שלו, רצחו את אותם חטופים שהגיעו ממדינת
ישראל. חבר הכנסת קרויזר, אמרת מקודם שאנחנו לא מדייקים בעוד שדייקנו, ואתה עכשיו אמרת דבר שלא היה ולא נברא, ואם תאפשר לי, אני רק רוצה להעמיד אותך על העובדות, ואשמח לשמוע את תגובתך. קודם כל לא היה שום צו של בגץ. שתיים, אני מקריא לך הדיעה מ-27 ביוני. לשכת ראש הממשלה המליצה באמצעות המלה לשחרר 120 מחבלים מרצועת עזה שנתפסו במהלך המלחמה. זו כדי לפנות מקום בבתי הכלא בארץ ל-120 מחבלי נוחבה. זה מחדשות צורגים, לא מהארץ. כתב משפט בשם ביני אשכנזי מספר שלא היה שום, הוא מביא את כל הפרוטוקולים מהדיון בבגץ שהיה בכלל לגבי שדה תימן, והממשלה החליטה לסגור את שדה תימן, לא היה שום צו של בגץ בהקשר הזה, בגלל, רגע, שנייה, לא, תעשה לי טובה ותקשיב עד הסוף.
בבקשה, מקשיב לך בקשב רב.
לא היה שום צו של בגץ, להפך, בדיון שהיה בבגץ נאמר בפה מלא על ידי נציג הממשלה שלא ישוחררו אסירים. מי שהחליט זה מלל, והדבר האחרון שרציתי להגיד לך זה שהנה אני מקריא לך את יניר קוזין, מדובר, חוב ממקודם, מדובר בשקר וגניבת דעת, שחרור האסירים לא קרה בעקבות דיון במגץ, כי בגץ לא הוציא פסק, הממשלה היא זו שאמרה שתפנה אסירים משדה תימן, הסיבות, מדיניות בינלאומית, לחץ על ישראל בהאג, על כליאת מחבלים, ולשורה תחתונה, לא בגץ, לא שבק, לא שבס, הממשלה היא האחראית, והיא גם קיבלה את ההחלטה, ובסוף, בתוך הממשלה, השר הוא השר שלך.
אבל אתה מתעלם מזה שכולם מפחדים מבגץ? שיש לו אפקט מצנן, גם אם הוא לא מבטל חוק.
אפקט מצנן, אבל בגץ בכלל לא נגע בזה.
בגץ הוא יצר את הלחץ.
לא, הוא לא יצר את הלחץ.
בתימן יצומצם, והוא יצר את האפקט הזה. אבל בלי שום קשר לעניין הזה. מעולם שבת לא אמר לצהל לא לבצע מעצרים או לשחרר מחבלים בגלל שיש לו אין מקום. ואני אתן את הנתונים ואני אחזור עליהם שוב. אמרתי, מהרגע שהשר נכנס, הוא הגדיל את מספר האסירים לכל תא מ-4 ל-12, מתוך כך יש עוד תאים שהם פנויים לקליטה גם של מחבלים וגם של עבריינים, ומהשביל האסירי שבס קלטו מעל 5,000 מחבלים, ומעולם לא אמרו לצהל שלא לבצע פעילות כזו או אחרת בגלל חוסר של מקום, וגם דיברנו על זה שפותחו ונוספו עוד 2,500 מקומות, ציינו את הנתונים, 1,600 מתוכם הם במתקנים הבנויים, ועוד 900 מהם
בקצועות. אתה חוזר על עצמך, יצחק קרויזר, אנחנו
את זה מכירים. אני אומר את העובדות, ולכן מי שנתן את ההוראה לשחרר את אותו מחבל נאלח, או בכלל את אותם המחבלים ששוחררו, בלי ידיעתו, כפי שאמר גם ראש הממשלה, ובלי ידיעת שר הביטחון, אנחנו מבינים מזו הדמות הזאת, שעושה בארגון כבש שלו, ומנהל את המדיניות שלו, בלי לקחת את האחריות על מה שהוא עושה, ולכן חזרתי ואמרתי, צריך לפטר את המשחרר בצורה מאוד ברורה, והוא מנהל ככה את המדיניות שלו בגוף הביטחוני שהוא אמון עליו, זה דבר חמור ביותר, ואני חושב שהשר בנושא של האסירים הביטחוניים, והעברייני בבת הכלא, עשה שם מהפך גדול, ולכן לנסות להפנות אליו את האש, אולי זה בסדר, וזה
תופס. אתה קורא בעצם לפטר את ראש השב"כ, שמטריע על זה שאין מקום בבתי הכלא הרבה זמן, זה, אני הבנתי נכון?
אני אומר שמי שנתן את ההוראה לשחרר, צריך לפטר אותו מההשלכות שכנראה הוא לא מבין מה המשמעות של מה שהוא עשה היום.
מי נתן את ההוראה לשחרר? אני קורא לך ציוץ של בן גביר, מ-27 ביוני. הצעת המלל לשחרר מחבלים מתקני הכליה חזרה לעזה, היא רעיון ומלל ובלתי נסבל. הוא יודע שיש הצעה של המלל שגם התקבלה ובוצעה בסוף.
אני חוזר ואומר, מי שנותן את ההנחיות, לשחרר מחבלים, בדיוק כפי שאמר השר בן גביר,
ראש המלל נתן את ההנחיה, צריך לפטר אותו.
ומי שנותן את ההנחיה לשחרר את אותם מחבלים, אנחנו בעוצמה יהודית יצאנו את חוק עונש מוות למחבלים שיכול לעזור בפתרון אם יש מי שטוען שיש מצוקה בבתי הכלא לאותם המחבלים ואין להם מקום. מחבל מת פחות תופס מקום באותם בתי מעצר. אבל מעבר לכך, כפי שאמרתי, בבתי המעצר ששירות בתי הסוהר יש מקום לאותם המחבלים, נוצרו שם תאים, צומצרו,
טוב, אז בוא נסכם, אתה אומר את זה פעם שלישית. בוא נסכם, המלל שנתן את ההוראה, צריך פשוט לפטר את ראש המלל שנתן את ההוראה.
מי שנתן את ההוראה לשחרר את אותם המחבלים, צריך לפטר אותו. המשמעות של הנזק, לא רק של אותם מחבלים שחזרו לרצועת עזה, והנזק המורלי של אזרחי מדינת ישראל, כאשר אנחנו משחררים
את אותם לא אומר מי זה
משחררים את החטופים שלנו.
מי נתן את ההוראה? חזרנו ל-1950 ומשהו. את מי צריך לפטר?
אז אני אומר, מי ש...
אוקיי, טוב.
מי שיקח,
לא
מי שנתן את ההוראה הזו,
את ג'יבלי.
ראש השבק, ואם זה היה ראש המלל, או מי שנתן את ההוראה לשחרר, ראינו שפורסם המכתב היום, שעליו חתום כסיל בסל, שהוא נתן את ההנחיה להוציא, אבל מישהו נתן לו את הפקודה הזו, אם זה הגיע מהצבא, או אם זה הגיע מהשבק, או הגיע מהמלל. מי שנתן את ההוראה...
הקראתי לך את כל הידיעות שזה החלטה של מלל, שהיא נמצאת תחת לשכת ראש הממשלה, אבל בסדר, מיצינו, יצחק קרויזר, תודה.
גם השבק נמצא תחת לשכת ראש הממשלה.
רק שזה לא החלטה של שבק, אני אקריא לך את האזהרות של שבק מהדבר הזה? בצל גל הפיגועים, רונן בר התריע כי משבר הכליה החמור פוגע בהיקף המעצרים של צה"ל ושב"כ. האנשים האלה נהרגים כדי לעצור את המחבלים האלה, ואתם טוענים שהם רוצים לשחרר אותם. שניכם לא נורמליים. עכשיו תעצרו אותי.
כסת"ח.
אם זה צה"ל, השב"כ או המל"ל, והם התחילים לקחת את האחריות על ההחלטה.
חוץ מהשר, חוץ מקבל ההחלטות שזה השר. בסדר, אמרת, זכותך, תודה.
נכון.
אני לא פתרתי את השר מהאחריות הזאת, לדעתי הוא יכול להקים 10,000 מקומות ולהגיד הנה אוהלים תביאו כמו שאתם רוצים.
ומה לעשות שזה מכונה אריה, הדרג הזה, הדרג המדיני הוא מכונה דרג מקבלי החלטות. חבר כנסת קרויזר, תודה.
תודה רבה.
שלום בן חנן, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
איש שבק ותיק ובכיר לשעבר, נסה לארגן לנו את זה מבחינת מה קרה פה?
תראו, אני חושב שיש קצת בלבול, שאנחנו מבלבלים כמה בעיות, שכולם דרך אגב בעיות נכונות, ובכולם כנראה יש כשל כזה או אחר, אנחנו מערבבים את כולם ביחד. אז בואו רגע, לפחות לפי נקודת מבטי שלי. אחד, הסיפור של מקומות הכליה הוא סיפור בעייתי מאוד, התריע מי שהתריע, התריעו על זה מספר גורמים, כולל ראש השבק. הדבר הזה היה צריך להיפטר, וחבל שהוא לא נפטר, ואני פה לא ממנה ולא מפטר בניגוד ל... לשיחה הקודמת, אני רק רוצה להצביע על הפערים לדעתי. אז היה צריך לפתור את הבעיה הזאת, אני זוכר שעמדנו בבעיה כזאת גם במהלך האינתיפאדה השנייה, ידענו לייצר מאות ואלפי מקומות כליאה, והיה צריך לעשות את זה גם כאן, ואם זה לא נעשה, אז זה פער שצריך לטפל בו, והוא בעייתי מאוד, ואפילו אפשר גם לקרוא לו קשב. לא קשור הדבר לסיפור של שחרור מנהל בית החולים שיפה. למה היה צריך לשחרר דווקא אותו? הרי בהודעות שקיבלנו הובהר, גם על ידי שבס דרך אגב, שהוא לא שוחרר בגלל מצוקת המקומות.
אלא?
הוא שוחרר מכל סדור, הוא היה בכל סדור, הוא לא היה באותו מתקן מעצרים שמדברים עליו בשדה תימן.
זה מעניין, אז למה הוא שוחרר?
הייתה הנחיית ראש המלל, שלגביו הייתה הנחיית ראש המלל, ואני הייתי שמח לדעת למה, מי לקח את ההחלטה ולמה הייתה החלטה, לשחרר דווקא אותו. עכשיו, האיש הזה נעצר בכל תרועה רמה. הוא נעצר על חשדות כבדים. הוא נעצר על כך שמתחת לבית החולים שלו הוקמה תשתית טרוריסטית מאוד מאוד משמעות.
ונרצחו שם חטופים.
לא חקירתו. סליחה?
ונרצחו שם חטופים גם.
הובאו לשם חטופים, נרצחו שם חטופים, קרו שם הרבה דברים במהלך הרבה 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 שנים. אני אחד הייתי שמח קודם כל לדעת מה היו תוצאות חקירתו. והאם העובדה שהוא שוחרר, זה אומר שאנחנו זיקינו אותו. מכל החשדות האלה, ושהוא צח כשלג, והוא לא אשם בשום דבר.
רגע, אבל זה, תשמע, אני לא חושב שאריה ולא אני ידענו מה שאתה אומר עכשיו. אתה אומר
כן,
שהוא...
זה כתבו היום בכל האתרים.
השחרור שלו, רגע.
למה לא ידעתם? כן, אני חושב שאתם...
רגע, אז אני רוצה לשאול מה שלא ידעתי. השחרור שלו לא קשור לשחרור של החמישים? לא באותו, לא באותה חבילה, לא מאותה סיבה, את זה, זה מה שאמרת לפני דקה.
באותם קריטריונים, אבל לא בגלל מצוקת אשפוז.
כל עצור בתהליך נכון צריך לבחון את תיקו לפני שהוא משוחרר. האיש הזה לא שוחרר ממתקן המעצר בשדה תימן, שהתקבלה הוראה לדלל את מספר העצורים.
ומי החליט על שחרורו? ראש השבק?
אז אני חושב שצריך לתחקר, תראה, זה היה חייב לעבור דרך השבק, אני לא אתחמק. אני חושב שיש פה תקלה, וזה היה צריך לראות איפה התקלה הזאת, וצריך לתחקר אותה, וצריך לראות מה קרה. ואני חושב שאנחנו קושרים יותר מדי עניינים בעניין ספציפי מאוד מאוד מסוים של מנהל בית החולים הזה. הסיפור דרך אגב של שחרורים לעד, אם יתברר ש-54 מתוך 55 אנשים ששוחררו, הם למשל אנשים שזוכו, נעצרו בחשד מסוים וכולם זוכו, על הכיף רק, אני חושב שזה בסדר גמור. אבל אם זה לא כך, בטח ובטח בעניין של מנהל בית החולים, שבמעצר הוא גם היה סמלי משהו, והיה חשוב גם כן בשביל דברים אחרים, ומככב בכל רשתות הערביות מהבוקר, בהסברים שלו איך אנחנו מענים מסירים בבתי הכלא.
אז מה אתה אומר, אם זה לא מצוקת קליעה, אם זה לא מצוקת קליעה, מה זה, מחווה לחמאס?
אני לא יודע, אני לא מכיר שהייתה פה איזושהי מחווה, יכול להיות שיש דברים שאני לא יודע, אני לא יודע. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לקבל הסברים. אני חושב שהשחרור הספציפי של האיש הזה, לא של כל החמישים, ולא של כל בעיית מקומות הקליעה במדינת ישראל, השחרור הספציפי הזה, לי, הוא מציק. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל עליו תשובות קצת יותר מדויקות.
אגב, השבק אמר שהוא יתחקר את זה למרות שהוא עונה על הקריטריונים. השבק אמר שהוא יתחקר את ההחלטה.
אז בסדר, אז אני חושב שאנחנו צריכים לחכות לתחקיר הזה, ולשפוט אחרי התחקיר, ולא ללכת לכל מיני מקומות שאני שומע כל היום. מהבוקר ועד עכשיו, שכבר נותנים כל מיני פתרונות, חלקם בעיניי, או הערכות, חלקם בעיניי, קצת מנותקות מהמציאות, לא חלילה שלכם, אבל שמעתי בכל מיני מקומות. אז אני חושב
שצריך
לחכות, ולראות למה דווקא האיש הזה שוחרר.
אני הערכתי שכמנהל בית חולים, המסוכנות המיידית שלו כנראה פחותה, אבל טעיתי. וזה באמת מעניין, אבל אתה יודע, לך תדע, אולי יש פה באמת סיבות על נניח, אולי יש פה איזושהי ערכה נניח סתם מזורק של גורם משפטי, שזה טוב לנו מול הג, שמנהל בית החולים לא יהיה בכלא, סתם, ראש, יש איזה מגעים לעסקה, ואנחנו עושים פה מחווה, כמו שהרגע אמר אריה, לך תדע, נו אלוהים.
תשמע רגע, אז אם יש דבר כזה, שהוא בגלל שיקול משפטי, או שיקול בינלאומי, במערכת היחסים הבינלאומית שוחרר, גם את הדבר הזה אני הייתי רוצה לדעת, ולא בטוח שהייתי מסכים איתו גם כן. אני לא בטוח שזה נכון.
הכנסת לנו פלפל לתוך
המילך. אני חושב שכולנו מבינים שמעבר לרמת המסוכנות, שהיא יכול להיות שהיא פחותה מכל המחבלים הגדולים שניסו לשים אותם באותה משוואה יחד איתו כדי להסביר את השחרור הזה, יש פה עניין שהוא גם מעבר לרמת המסוכנות. כבר אמרתי איפה האיש הזה מככב כבר מהבוקר, כנראה לא במקומות שבהם מככבים 50 האנשים האחרים. אני חושב שהיה פה עניין של טעות בשיקול הדעת, חד משמעית.
בחיל שבא בשבק, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אפרת, דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. ישי כהן, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כיכר השבת, אני ממנה אותך כרגע במינוי חירום לרב הראשי שלי, ממלא מקום הרב הראשי שלי, כי לראשונה אחרי 102 שנה, אתה כותב היום, אין רבנים ראשיים בישראל, יש לנו תקדים של אחרי 104 שנה, שלא היה פעם ראשונה טקס בתל חי, ועכשיו העסק הזה מצטרף. תסביר, עד כמה זה חמור, למה זה קורה?
תראה, קודם כל זה קורה כי לא התקיימו בחירות, כי דחו את זה שוב ושוב, אגב, הבחירות היו צריכות להתקיים לפני כשנה, אבל בשל המלחמה והבחירות לרשויות המקומיות, זה נדחה פעמיים, ועכשיו זה נדחה מבחינה טכנית, מה שנקרא, כביכול, ולא התקיימו הבחירות. מחר יש דיון בבגץ על הרכב ועדת הבחירות, ואני אתן את זה, אני אעשה סדר בשניות ספורות. עתירה לבגץ, השופטי בגץ מחליטים שהרבנים הראשיים בישראל צריכים לשקול אפשרות של מינוי נשים על תקן רבניות לגוף הבוחר, לאספה הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראל. עכשיו, יש נשים בגוף הבוחר, זאת לא הבעיה, אלא שזה יהיה על תקן של רבניות. באה מועצת הרבנות הראשית, כולל שני הרבנים הראשיים היוצאים, שאגב היום זה היום האחרון לכהונה שלהם, בחצות לילה אכן לא יהיה רבנים ראשיים, החליטו שהם לא מקבלים את המושג הזה רבניות, אין מושג כזה בהלכה, ולכן לא מוכנים לשקול את המינוי של רבניות לגוף הבוחר, ושם זה תקוע. עכשיו בג"ץ צריך להחליט, האם להפקיע את הזכות הזו מהרבנות הראשית, לתת את זה לגורם אחר, לשר בממשלה, או לתת את זה לממלא המקום של הרב הראשי ונשיא בית הדין הגדול. כרגע אין החלטה, ולכן אין בחירות. הבחירות היו צריכות להתקיים אתמול, ביום ראשון, אבל אין גוף בוחר, והעסק הזה תקוע, ולראשונה אין שני רבנים ראשיים לישראל. אני רק יכול, אתה יודע מה, אני אפילו לא מסוגל לדמיין מה היה קורה כאן, אם כל זה היה קורה בקדנציה של מתן כהנא כשר שירותי דת בממשלת בנט לפיד.
הוא נפתלי בנט המשוקץ.
נכון, איזו מתקפה היינו רואים מצד הסיעות החרדיות, שזה קורה במשמרת של מתן כהנא, שמחריב את הרבנות הראשית, והנה זה קורה במשמרת של הסיעות החרדיות. הרבה מאוד תירוצים, אבל בפועל רבנים ראשיים מים.
אז בקשר לתירוצים, אתה אומר, עכשיו בהתערבות של בגץ, אבל זה נדחה ונדחה ונדחה, מי עומד כל הזמן מאחורי הדחיות, והאם זה בגלל שאין הסכמות, ויש תחרות כל... גם בתוך ש"ס וגם בתוך
החרדים? אז לצערנו הרב אריה, אחד המועמדים, הרב יהודה דרי, רבה של באר שבע, מאושפז במצב קשה מאוד, מורדם ומונשם בבית החולים הדסה עין כרם, כך שהאירוע הזה כבר פחות רלוונטי, והדיון הזה פחות רלוונטי, מלבד לאחל לו רפואה שלמה, ושיצליח להתאושש בריא ושלם, אז האירוע הפנים שסי לא רלוונטי לדיון כרגע. עכשיו, לגבי הדחיות, כן הייתה תחושה, וטענו את זה לא מעט גורמים, גם בעתירות לבגץ, שיש דחיות מכוונות בגלל הפוליטיקה הפנימית של שס, אבל צריך לומר, המשרד לשירותי דת, טוענים אחרת וטוענים שזה נטו. אתמול נעם מנכ״ל משרד לשירותי דת יהודה אבידן בטקס הפרידה מהרבנים הראשיים, ואמר שהסיבה היא סיבה אחת, בכיוון שהם שומרים על הרבנות הראשית, ואם ימנו רבניות זאת תהיה פריצה שלא הייתה מעולם, ולכן הם לא מוכנים לדבר הזה לקרות. אבל שוב אני אומר, אם היו רוצים לפתור את זה, כנראה היו יכולים לפתור את זה, והיינו יכולים להיות אחרי האירוע הזה, ובינתיים אין רבנים ראשיים לישראל, לא רב ראשי ספרדי, לא רב ראשי אשכנזי, ומעמד הרבנות הראשית גם ככה לא נמצא במיטבו ונפגע שוב ושוב.
זה לא משתק את הרבנות מבחינת נישואין וגירושין ובתי דין.
לא, ממנים ממלא מקום לנשיא מועצת הרבנות, ממלא מקום לנשיא בית הדין, אבל זה בדיוק, אני אומר, כמו שזועקים לא מעט, ואני שמעתי רק בשבוע שעבר את ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט פוגלמן, שאומר...
גם שם זה ממלא מקום.
נכון, שגם שם...
אנחנו חיים, נתרגל לאט לאט לחיים כממלאי מקום. ישי כהן, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומות. נדב היה לידיעות אחרונות, שלום.
ערב טוב.
הדבר היחיד שיותר מסובך מהפוליטיקה הישראלית הוא כנראה הפוליטיקה הצרפתית, ואני לא מצליח להבין מה קורה. הצרפת באלם, בחירות דרמטיות, הימין הקיצוני ניצח, ואז הסבירו לנו בשעה הקודמת שהבורסה עולה, כי כנראה שמקרון מצליח לבלום. מה, איך זה עובד שם?
אוקיי, אז דבר ראשון, מה שקורה הוא היה הישג יוצא מהכלל טוב למרין לפן ולמפלגה שלמעשה ירשה את החזית הלאומית הצרפתית של ז'אן מרי לפן אביה, והם השיגו למעלה משליש מקולות הבוחרים, וזה הישג יוצא מהכלל טוב, זה ההישג הכי גדול של הימין הקיצוני בעצם מאז מלחמת העולם השנייה, והם הביסו את המפלגה שהיא מפלגת המרכז של אמנואל מקרון, שהוא הנשיא של צרפת, וצריך להסביר שצרפת היא סוג של רפובליקה מאוד משונה, מצד אחד יש נשיא וקשה מאוד להזיז אותו מתפקידו, מצד שני הפרלמנט הוא זה שנותן אמון בממשלה, ואז ראש הממשלה צריך לעבוד עם הנשיא. במילים אחרות יכול להיות מצב שבו הממשלה תהיה לעומתית מבחינת התפיסות שלה, וגם מבחינת הפוליטיקה שלה, לנשיא הרפובליקה, ואי אפשר יהיה להזיז את נשיא הרפובליקה.
לעומת זאת, אבל הוא לא יוכל לחוקק.
לא, הוא לא יכול לחקוק. נשיא רפובליקה יכול לעשות אבל הרבה מאוד דברים, והוא קובע די הרבה. בעצם זאת חוקה שמי שקבע אותה היה שארל דה גול, וזה היה אחרי ניסיון פוטש. והוא קבע אותה בדרך שבעצם מעמדו של הנשיא יהיה קצת כמו של מלך נבחר. עכשיו, המודל הפוליטי הזה, אני אומר, בערת אגב פשט רגל מזמן, והוא לא לגמרי עובד, אבל זה לא משנה לשיחה שלנו. עכשיו, הם לא הצליחו, זאת אומרת, בסוף מרין לפן לא הצליחה להשיג רוב שיאפשר לה להרכיב ממשלה, זה היה די צפוי, ברוב המקומות האלה, הבחירות האלה הן בחירות בתוך מחוזות ספציפיים.
ויש סיבוב שני?
ויש סיבוב שני. אנחנו הולכים לסיבוב שני בצרפת, מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. זאת הסיבה שאתה רואה...
בסיבוב השני עולים רק שני הפיינליסטים, או עוד פעם כולם?
לא, א', בכל מיני מקומות עולים המועמדים, אתה מבין?
טוב, מצטער ששאלתי.
אל הרוב, בדיוק. עולים בכל מקום המועמדים, שהם השניים הראשונים, בכל מחוזות הבחירה האלה. אתה רואה כל הזמן את התוצאות, שהן התוצאות באחוזים, אבל בסוף מדובר פה בעצפה הלאומית, אז אתה צריך לראות בסוף מי מתיישב על הכיסאות, וזה יקרה אחרי הציבור השני. עכשיו, מה בעצם קורה? יש עכשיו מגעים שבהם המפלגה העמוקה של אמנואל מקרון, מנסה להרכיב אולי בלוק עם השמאל, שבעצמו התאחד, והשמאל כולל בתוכו דמות מאוד קיצוניות, כמו ז'אן לוק מלנשון ואחרים, אנשים קיצוניים מאוד בעצמם, ומנסים בעצם לעשות איזושהי חזית, שתבלום את היכולת של מרין לפן, בעצם להפוך להיות מרכיבת הממשלה הבאה של צרפת.
והאופטימיות בבורסה, כי הם חושבים שהוא יצליח לבלום ולהרכיב קואליציה כזאת?
הם חושבים ש... אתם יודעים, לפרש את המשקיעים בבורסה, לפעמים אפילו גדול עליי לצורך העניין, בייחוד בבורסה הצרפתית. אבל השורה התחתונה היא שהם סבורים שאנחנו צפויים ליציבות. במילים אחרות, גם אם זה לאו דווקא תהיה הממשלה שמקרון רוצה בה, זאת לא תהיה ממשלה שתטלטל את החברה והכלכלה בצרפת בצורה ניכרת ובצורה שתאיים על האושיות של של החברה והכלכלה הצרפתית. וצריך גם לומר, מרין לפן היא לא ז'אן מרי לפן. זאת אומרת, גם כשאני אומר ימין קיצוני, הימין הזה הוא אכן ימין קיצוני, אבל הוא לא ימין קיצוני בסגנון הנאצי, הוא ימין קיצוני.
מה היחס שלה אלינו, אם רגע נבודד את כל עיני הימין הקיצוני, מה היא אומרת, איך היא איתנו?
א', היה לי הכבוד, לדעתי הייתי העיתונאי הראשון שראיין את מרין לפן, העיתונאי הישראלי הראשון שראיין את מרין לפן לפני כ-10 שנים, יותר מ-10 שנים, ב-2010, כשהיא רצה לרשת את אביה, והיא חיזרה אחרי מדינת ישראל, בגלל שמדינת ישראל הייתה בעיני ההכרה. היא דבר ראשון מעולם לא נתפסה בהתבטאות אנטישמית בעצמה.
נדב, לצערי, פתאום הסתמה לנו תוכנית, אבל זה היה מאוד מעניין, אז תודה.
אנחנו נמשיך בהזדמנות אחרת, תודה רבה.
תודה.
אורחים ופיקים, אסף נבו בפאת קורם, אחראי לשידור סתיו קורנס, זוכה דיגיטל אחי הדלוק, אייבר רבי ורעות מתתיהו ארגון, אחינו ספורט עם צביקה שרף ומשה פרימו. נחזור לפה מחר.
בעזרת השם, והשב"כ והשב"ס וכולם.
והשב"ס, כן, ובן גביר.